אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
מכבי בול.
נמרוד, מה הולך?
מצוין, מה קורה?
בסדר גמור, איך אתה?
התקופות הטובות, אתה יודע, גרף עלייה, גרף שיפור, גרף עלייה, אז טוב מאוד.
הרבה חדשות טובות לאחרונה, טוב, מה העניינים?
לראשונה מזה הרבה זמן אני יכול להגיד שהרוב בסדר. אירועי יום ראשון קצת ביעשו, אבל סך הכל בסדר.
יופי, דניאלה, מה קורה?
שלום, שלום, איזה כיף לחזור.
הרבה זמן, באמת.
הרבה זמן, כן.
את בסדר?
כמה שאפשר, אבל כן, באמת תקופה מוזרה, הזויה, אבל גם דברים שמחים על הפרק.
כן, מורכבת, המון רגשות, שמחה ועצב ביחד. קשה קצת להכיל, אבל אנחנו מנסים ומשתדלים. לפני שמתחילים, שתי הודעות רגילות, עשו יורליג טבעי, עשית יורליג טבעי?
עשיתי, ואני חייב להגיד, אתמול שחקתי כדורסל, ימי שני אני משחק כדורסל, כן. והקונצנזוס. שהיורוליג, זה הדבר הכי טוב שיש לראות. ה-NBA עד הפלייאוף זה 3.5 שעות, אפשר להתעלף משם, הוא מליגת העל, חצי מהמשחקים שעממים. יורוליג, משחק אקראי, לא יודע, נדולו ברצל, לא אומר לך מכבי או הפועל.
חד משמעית.
אין ליגה טובה מזאת, אין כיף מזה, אין משחק כמעט שאתה נופל עליו ולא נהנה.
וזה מבאס, כי אם מכבי הייתה בעניינים, זה היה מעצים את זה הרבה יותר. אבל זה תעשו יורוליג טבעי, תשתמשו בקוד קופון. מכבי בול באותיות גדולות, תקבלו 15% הנחה, זה סופר שווה, אתם מרוויחים את כל המשחקים, יורוליג ויורוקאפ, באיכות הרבה יותר טובה ממה שיש לישראל להציע לכם, אני אומר לכם כבר, ויודי, אפשרות למשחקים מוקלטים, אפשרות לתרגעים היסטוריים, ועוד מיליון מיליון אופציות, זה אחד, שתיים, תדרגו אותנו בפלטפורמה שבה אתם מאזינים, אם זה ספוטיפיי, אם זה אפל, או כל פלטפורמה אחרת, דרגו בחמישה כוכבים, לא פחות. כאילו, אתם יכולים פחות, אבל אנחנו קצת נכנס. וזה יעזור לנו להגיע לקהל נוסף, אז זהו, תודה רבה. תגידו, מה אתם עושים בראשון בדצמבר?
וואו.
קודם כל נגיד, אנחנו מדברים על ההחלטה של היורוליג להחזיר את המשחקים לישראל. מאוד מפתיע, ישקר מי שיגיד שהוא חשב שבעוד חודשיים ישחקו פה כדורסל בתל אביב. מאוד מפתיע אותי, באמת. לא חשבתי שבכלל יקרה העונה, אני הייתי די פסימי, אבל מסתבר. כן, כמה דברים שלי להגיד. אחד, בואו נשאר עם רגליים על הקרקע. אנחנו לימודי ניסיון. יש פה חודש, חודש וחצי, חודשיים, שהדברים יכולים להשתנות, להשתנות לרעתנו. יש, מעבר למצב הביטחוני, אני כבר קראתי המון תגובות של אוהדים טורקים בטוויטר ובפייסבוק. שהם מזדעזעים מההחלטה, ודברים כאלה יש להם לפעמים השפעה.
בטורקיש איירליין יורוליג? לא.
כבר לא טורקיש איירליין.
לא, נכון, בסדר.
אבל באמת מפתיע, ומה, איך ההרגשה? אחרי שנתיים.
אני אאמין לזה כשאני אראה את זה.
עד כדי כך הפכו אותנו לחסרי ציפיות וסקפטים, אתה קולט?
תשמע, קודם כל זה יהיה נחמד. זה עוד לא קורה. יש החלטה, אם הפסקת האש תישמר, אם הכל יהיה בסדר. יש עוד חודש וחצי עד המשחק נגד וילרבן ב-11 בדצמבר. קודם כל בוא נראה. אני אשמח מאוד אם זה יקרה, אבל לא יודע. מה שכן, אני אשמח מאוד לשמוע את הנהי של אבא עופר, על זה שהם ירחו בסופיה, ואנחנו נערך ביד אליהו.
חשבתי על זה בדרך לפה ואמרתי שאני מחכה לראות איך הם עושים את זה מצחיק בשבילנו.
מה אתה מצפה יותר, נאי הפועל או נאי טורקי?
אני לא יודע.
אני אגיד, מכיוון שאני רואה לאן הפודקאסט הולך, ורוב הפודקאסט לא הולך להיות מאוד אופטימי, ולא הולך להיות מאוד שמח, כאילו וואלה, כל הכבוד. כאילו, זה עוד לא קרה, אבל זה הישג. אני אישית מופתע מאוד לטובה. הלוואי וזה יקרה וצריך לזכור. כדורסל זה חלק מהחיים, זה לא החיים עצמם. ושהחיים יחזרו, אז הכדורסל יחזור, ושהחיים לא היו פה ועסקנו בדברים אחרים, אז גם לא היה כדורסל. אז מבחינתי זה כאילו עוד ציון דרך לזה שאנחנו חוזרים להיות שפויים, נורמליים.
זה גם עוד תירוץ אחד פחות שאין להנהלת מכבי עכשיו, למה הם לא מביאים שחקנים?
כן, זה קצת כאילו, זה גם קצת מבאס שזה קורה בעונה שבה אנחנו מבינים שאנחנו לא כל כך במשחק, זאת אומרת,
אז קצת חשבתי על זה, יכול להיות שמה שאני אגיד הוא קצת premature, כי כאילו עוד לא זה. לעונות, ואנחנו יודעים את זה, יש מומנטומים. ויש דברים שמשנים מומנטום של עונה. זה יכול להיות החלפת מאמן, ואז זה, אני בטוח שנדבר על זה. זה יכול להיות איזה כמה זה. החזרת משחקים לישראל, זה מגה הזדמנות להחלפת מומנטום.
חד משמעית.
עכשיו צריך לתת את הכלים, זה לא ש... אתה מכיר את זה שיש לך ירידה באופניים ואז עלייה, אז הירידה נותנת לך את הפוש, בסוף אם לא, לך את ה... אם לא תדווש, לא תעלה. אבל זה לפחות הפוש, הפוש ללהביא את השחקנים, אנחנו יכולים להביא את הזה, להביא, כאילו, קיבלנו את הפוש שאנחנו צריכים, בואו נמצא את זה.
כן, נכון. שפה לנהלת מכבי, אנחנו יורדים עליהם המון פה, אנחנו מעבירים ביקורת, אבל אני אספר לכם קצת בגדול איך ההחלטה הזאת התקבלה, למי שלא יודע, כי יש הרבה דיסאינפורמציה, אז לא הייתה הצבעה. לא הייתה הצבעה, הייתה אמורה להיות הצבעה, לא הייתה הצבעה, ומכבי תל אביב בעצם עבדו פה במישור אחר, של החלטת מנכ״ל היורוליג, פאולוס מתיונס, בעצם מה שקרה זה שהוא דיבר עם כל הקבוצות, הבין את הסיטואציה, הבין את העמדה שלהם, וקיבל החלטה, אוקיי? החלטה שבסופו של דבר צריכה, בוא נגיד, להיות מקובלת על כל הקבוצות, וזה המצב כרגע. יכול להיות שאם הייתה הצבעה, ואני מעריך שאם הייתה הצבעה, זה היה מצב אחר. אנחנו מדברים על שתי קבוצות טורקיות, על שלוש קבוצות ספרדיות, שבוודאות לא היו מצביעים לטובת הסיפור הזה. אז כל, ולמרות שאני מניח שאופיר ייקח על זה קרדיט, כל הקשר שלו לאירוע הוא בערך כמו הקשר שלי ושלך לאירוע. כל הכבוד להנהלת מכבי תל אביב על מה שהיא עשתה פה, וצריך להגיד כל הכבוד למתיונס, כי מדובר פה באומץ עצום. להיות החלוץ, אתה יודע, לפני וופה, לפני שהכדורגל אומרים עד דעתם, להיות הראשון שמחזיר לפה משחקים בינלאומיים, וגם לפתוח את הדלת לשאר הענפים, צריך להיות בן אדם אמיץ מאוד מאוד מאוד, ואני חושב שהוא עשה פה החלטה מדהימה, כל הכבוד לא, כל הכבוד למכבי תל אביב, רק שזה יצא לפועל. רק שזה יצא לפועל, זה מפחיד אותי קצת. אתם יודעים כמה משחקים יש למכבי תל אביב בבית, אם זה יקרה? 11. בפועל, להפועל תל אביב גם 12. בפועל יש לנו 8. כי הטורקיות לא יבואו לכאן, ואנחנו צריכים להריח את שניהם. ולפי מה שאני שומע ומבין, גם דובאי לא תגיע, ואנחנו גם לא נתארח שם. זה היה דיבור כרגע ממה שקורה עם הקבוצה
הזאת. השאלה אם הטורקיות לא יגיעו ואנחנו נצטרך להריח אותם בחוץ, או לא יגיעו ומכיוון שהיורוליג חזר להיות משוחק בישראל, הם לא יגיעו וזה ניצחון טכני.
אנחנו נארח אותם בחוץ. זה חלק, אתה לא יכול עכשיו לבוא ו...
כמו שהם מארחים אותנו, בריגה, מונטנגרו, אתם...
אבל זה כי הם לא יכולים להבטיח את שלומנו. אם אנחנו יכולים לערוב לשלומם, אז שיבוא.
אנחנו יכולים לערוב לשלומנו, על מה אתה מדבר.
זה נכון. אז 8, להפועל תל אביב יהיו 12, או אולי 1 או 2, 1 לפחות. אני חושב שהם ברחו איזה טורקי, אני לא זוכר.
כן, נדעו לו.
אבל איפה זה היה? לפי דעתי זה היה במשחק בית של... של הפועל, נכון?
כן, זה היה בסופיה.
בקיצור, יהיו להם 11 משחקי בית, או 10, בגלל דובאי. זהו, בשורות משמחות, אנחנו מקווים שזה יקרה, ובואו נלך לכדורסל. רבע ראשון. אז פעם אחרונה שקלטנו פרק, זה היה לפני 9 ימים, מאז עברו 4 משחקים. ניצחנו בליגה פעמיים, די בקלות, הפסדנו ביורוליג פעמיים, פעם אחת במופע מביך כדורסל נוראי מול ברצלונה, פעם אחת בתרסקות קשה של 3 דקות לוזריות מאוד מול אולימפיאקוס. האם זה הולך להיות העונה שלנו? התרסקויות לצד הפסדים מביכים ורגעי יושר מעטים כל כך?
אתה מסתכל עליי.
אני רוצה תשובות, כי אם זה מה שאני הולך לראות, אז בוא...
תראה, אני חושב שמשחקים בליגה נגד רעננה ובאר שבע, וכל קבוצה שהיא לא הפועל או הפועל ב', הם לא פקטור. אנחנו צריכים לעבור אותם, לא משנה איך אנחנו נראים בעיניי בליגה, לא משנה באיזה הפרש מנצחים, צריך לעבור אותם, צריך לעבור אותם בשלום, ושלא יהיו מעידות נגד הקבוצות האלה. אני מדבר מחולון ומטה, זה משהו שאסור שיקרה. אסור שיקרו נפילות, כי בסוף השאלה של מי תארח ומי תהיה מיתרון ביתיות בפלייאוף, זו שאלה משמעותית.
כן.
לגבי היורוליג, אני חושב שנמרוד נגע בנקודה החשובה. מה שהיה עד עכשיו היה מחריד, עם החריג של הדרבי, שאין לי מושג איך זה קרה, ומאוד מעניין מה יהיה המומנטום עכשיו, האם המומנטום משתנה, האם באמת משהו יקרה ונראה אחרת. כי כשרומן סורקין הוא עם 1.7 ריבאונדים למשחק ביורוליג, וסנטוס גם עם זה, לא זוכר, לא הרבה יותר, והבאת סנטר שלא ראה דקת פרקט לא בליגה ולא באירופה, והבאת שוטינגרד מנבחרת סרביה שלא ראה דקה פרקט לא בליגה ולא באירופה, אז צריך לקבל החלטה איך אנחנו נראים, גם מבחינת מה הסגל הנוכחי עושה, וגם את מי מביאים כדי לחזק את הסגל. עכשיו כשאין את הטיסות המשוגעות האלה, הלוך חזור גם למשחקי בית באירופה, וגם כשה... בוא נגיד, הסכנה שיפול ג'ורדן לויד ליד הבית היא פחותה.
כן. כמה פעמים אמרנו, אבל במהלך השנתיים האלה, וואלה, אם זה רק היה בבית המשחק הזה, היינו לוקחים אותו, אם יש שחקנים שחסר להם ההיכל, כאילו... העונה יכולה להשתנות בגלל זה, או שזה, אז בסוף זה מכבי, זאת מכבי, זה מה שאנחנו נראה.
אני לצערי לא מאמינה שזה יכול להשתנות בגלל זה. זה יכול לתת לנו אולי, באמת, כמו שנמרוד אמר, מומנטום מסוים, אתה יודע, ההתחלה, ההתרגשות, תחילת דצמבר, הכל חוזר, פתאום הם שומעים, רואים את הקהל והכל משתנה, אבל מבחינה מקצועית, זה פשוט לא יעבוד לטווח ארוך. זה לא יכול לעבוד לטווח ארוך, ואנחנו רואים את זה לפרקט גם בליגה, דרך אגב. אנחנו רואים את זה שלטווח ארוך, אם זה יישאר ככה, ללא חיזוק, ללא סנטר, ללא רכז, אנחנו לא יכולים להישאר ככה במצב הזה. לא משנה כמה צהוב יישמע ויראה בקהל.
כן.
דעתי, לפחות. וזה חבל.
זה המצב.
זה המצב.
אנחנו נדבר על עוד מעט על הסיפור הזה. תגיד, מה אתה מעדיף? יום שלישי או יום... איזה חמישי זה היה?
לא, אני...
שלישי.
לא, שישי היה אולימפיאקוס, לא? שישי ערב. אני חד, חד, חד משמעית מעדיף את אולימפיאקוס משתי סיבות. קודם כל, 37 דקות. כדורסל, נהניתי, ראיתי כדורסל, כאילו, היה יפה, היה נעים, נכון שהיה מלא שלשות והרבה מזל, אבל היה כדורסל, ודבר שני, תשמע, פשוט לא יכולים להיראות כמו שנראינו נגד ברצלונה, זה כאילו נגמר 20, אבל תכף זה היה 60, כן, מחצית השנה היה 35, הם אפילו לא הניעו, חבורה של סקנים וטרנים בני 35, זה היה כואב, אז אתה יודע, תן לי ליהנות 37 דקות ולחטוף את ה... קודם כל בחירה קשה, אני לא...
אבל זה חתיכת סכין בלב, כאילו אתה מדבר, במשחק נגד ברצלונה לא היה לי סכין בלב. הייתה לי אכזבה, הייתה לי מבוכה, כאב לי בעיניים. במשחק נגד אולימפיאקוס קיבלתי חתיכת קירה, וזה מבאס, זה יותר מבאס אותי.
אתה צודק ב-100%. אני חושב שבעונה שהייתי חושב שיש לנו מה למכור, אז הם היו כואבים לי באותה מידה. אבל בעונה שאני די מבין שבעדר שינוי דרסטי אין לנו מה למכור, אז אני מעדיף לקחת שעה של הנאה עם קצת הרבה כאב בסוף, מאשר שעה וחצי של דריסה, כאילו רבתית של זה.
כן, שני דברים נוראים בעיניי, אבל בשבילי אולימפיאקוס היה הרבה יותר קשה לצפייה, גם אם זה 3 דקות. כי אתה, זה כמו שאתה... לא, טוב, אני לא אכנס לאנלוגית עליו, זה שאתה מאבד משהו. הרבה יותר קשה לך מאשר אם לא היה לך אותו בכלל.
אולימפיאקוס היה כמו, לפחות לי, ואולי זה הפסימיות של השנתיים האחרונות, זה היה תאונת דרכים, meant to happen. לא הרגשתי בפלוס 12 שזה שלנו. כולם ראו את זה מגיע, וכולם ידעו שצריך לעצור את זה, וכולם ידעו איך צריך לעצור את זה, ואף אחד לא עשה. אז כאילו, זה היה נורא, ואם זאת פחות נורא.
זה בערך כמו שישאלו אותי אם אני מעדיף שידרוס אותי יונדאי או שתדרוס אותי מסעית. לא רוצה להידרס. לא רוצה להידרס. לא רוצה להידרס. ועכשיו, אני לא מתרץ. ואני לרגע לא מגן על אף אחד. אנחנו ביד אליהו כנראה שלא היינו מאבדים 12 הפרש 3 דקות לסוף. וזה עדיין לא תירוץ בשום צורה כלפי מה שקרה ביום חמישי. אני לא עונה על השאלה שלך.
אנחנו נגיע לתפקיד של המאמן בסיפור הזה, עוד מעט, גם יש כמה דיסקליימרים, אבל אני רוצה להגיע לשחקנים רגע. אני רוצה לדבר על ג'ף דאוטין. הוא הפך להיות סוג של הפרצוף של הקבוצה הזאת בעיניי. האם ההשפעה שלו, אנחנו ראינו מה עושה בדרבי, אנחנו ראינו מה עושה מול אולימפיאקוס, האם ההשפעה שלו לקבוצה היא חיובית או? מספיק חיובית?
הוא סוג של בן אדם היסטורי. בעיניי, ג'ף דאוטין, אני לא מצליחה לקרוא אותו ולהבין, גם מהשפת גוף שלו וגם כל מה שקורה מסביב, באיזה יום אתה תופס אותו? מה עומד לקרות עכשיו? אני לא רואה אותו כפנים של הקבוצה. אני לא מסתכלת עליו ואומרת, זה הלידר שלי, זה מי שאני רוצה שיקח את הכדור בסוף שעון.
יש הבדל בין לידר ומשתתף כרגע, בין הפנים של הקבוצה. הקבוצה כמו שהיא נראית עכשיו, זה הפרצוף בעיניי. הוא לטוב ולרע. זה יותר מווקר אפילו.
אני דווקא הולכת יותר לכיוון של ווקר. המהלך האחרון מול אולימפיאקוס, שלוני ווקר פשוט לקח את הכדור וניסה לעשות, כנראה שלדעתי זה לא התרגיל שעוד הצרטט.
אתם ראיתם, קודם, בואו נדבר על הספר, אתם ראיתם את הטיימאוט הזה?
כן.
אתם ראיתם מה קרה בטיימאוט הזה?
וויל ריימן.
שלושה שחקני חמישייה עומדים מול עודד, יושבים על הספסל מול עודד, בוקר ודאוטין בצד. מסתכלים, מבינים, לא מבינים. דאוטין הולך, יורד, עולה למגרש אחרי הטיימאוט עם מבט של, זה עליי. ואז ווקר מקבל את הכדור, ושפת הגוף של דאוטין, אתם ראיתם את זה? היא כוסם.
אחי, מה קורה?
כוסם. הוא ידע שהוא לא יקבל את הכדור.
כל העולם ידע שאף אחד לא יקבל את הכדור, גם אם ג'ורדן היה שם.
אני לא יודע להגיד מה עודד אמר, אבל שפת הגוף הייתה גרועה. הוא אפילו קצת הפריע לו בסוף. התקדם לכיוונו, הביא עליו את השומר שלו. זה היה נורא. עכשיו עודד יודע לעשות תרגילים אחרונים. ראינו את זה גם מצליח פה ושם. אבל איכשהו תמיד שזה מגיע לזריקה של משחק, כמו שקרה שנה שעברה עם סייבן לי מול אותה אולימפיאקוס באותו מגרש, זה אחד על כולם, וזה מה שקורה.
זה לא, אתה לוקח את זה עד סייבן לי, שנה אחת אחורה, אבל בוא ניקח את זה גם לסקוטי ווילבקין ב-2021, נגד ולנסיה ונגד ברצלונה ונגד
לא, זה בסדר לתת את הכדור לכוכב שלך, מאמנים עושים את זה שם, זה לא היה אפילו עודד.
זה בסדר לתת את הכדור לכוכב שלך, אבל אם כבר 5 שנים, קבוצות יודעות שכשמכבי מקבלת כדור אחרון בפיגור נקודה 2, לא יהיה תרגיל, אלא יהיה כדור לשחקן שהיה קלה בסדר עד עכשיו, או לשחקן שקולע בסדר בדרך כלל, וכולם זזים הצידה ובאחד על אחד, אז מביאים עליו דאבל אפ ונגמר העניין, ואנחנו לא קולים. וירושלים שנה שעברה הראו לנו בדיוק איך עושים את זה במשחק 2, שהיינו צריכים לקחת תעליפות שם בארנה. ואסור שנגיע למצב שבו כדור אחרון זה, אוקיי, הכוכב מקבל ועזבו אותו וזה עליי ואני אקח את זה.
רגע, אני עוצר אותך. זה קורה כמעט בכל הקבוצות. השאלה היא מה הכוכב עושה ומה הקבוצה עושה בשבילו. ומה ההוראה של המאמן. אני חושב שבפיגור נקודה ללכת לזרוק שלושה זה מגוחך.
קודם כל אתה צודק. אבל אם אני אקח אותך לתחילת הקורונה לכדור של, לא זוכר, מיאנטר או זה קיבל.
כן,
מדהים. כן, מדהים. וזה לא עכשיו שהכוכב מקבל כדור, אלא אתה מרים את הראש וקורא את המגרש. ומאמן עם הבנה התעקש על התרגיל הזה, ועם שני שחקנים עומדים ולא מקשיבים ואומרים כן, כן, זה עליי באחד על אחד, אז תרד אדוני, ואנחנו נעשה תרגיל.
זה עובד לשתי הכיוונים, בסדר? התרגיל של יאניס אלנטר הוא תרגיל אגדי, אבל מאמנים גדולים מאוד את קטש, גם נתנו אופן לכוכב שלהם, לא רוצה להגיד שמות מזעזעים כמו אדי גורדון, פאפי טורג'מן ופיני גרשון, אבל גם לדעת ללכת עם הכוכב שלך שהוא רוצה את זה, גם בזה יש חוכמה. אין פה נכון ולא נכון. שזה מצליח זה נכון, שזה לא מצליח זה לא נכון. אבל כמו שדובי אמר, אתה צריך ליצור את התנאים. החלטת שהכדור האחרון הולך לווקר, או לאבדי לנן, בסדר? שזה, בוא, אתה מאמן. שונא אותו עם אח שמו, אבל מאמן, אי אפשר להתווכח. והוא הולך בסוף, כדור אחרון ננן, אופן. אבל תיצור את התנאים לאפשר לו את המקסימום יכולת להביא אותו לידי ביטוי. לא יצליח, לא יצליח.
ריווח.
ריווח מקסימלי, שחקנים נכונים, תחילת התרגיל בזמן. זאת אומרת, תן את התנאים כדי שיצליחו. אני שנייה חוזר חצי צעד אחורה שאמרת על דאוטין והפנים של הקבוצה. אני חושב שמה שאנחנו מקבלים מג'ף דאוטין, זה בין 170-200% יותר ממה שאנחנו יכולים להמשיך לקבל בהמשך העונה.
נכון.
ואם אנחנו חושבים שזה מה שיסחוב אותנו, השחקן שיש לו קריירה 29% מ3, ימשיך לקלוע ב-68% שלשות עם יד בפרצוף, אז זה לא יקרה. זה לא יקרה. זה נכון שבמשחק ספציפי, היד החמה, אפשר ללכת אליו, אבל כאילו, זה לא העתיד של מכבי.
כמה איזה שלשות אלה? זה לא שלשות שהוא עובר על חסימות וקצ'ן שוט. הוא לוקח את הכדור, עושה סטאפ-בק, ובדרך כלל בסוף שעון, דרך אגב, מתוך 6 שלשות שלו, 4 היו בסוף שעון.
שהוא מתחמם, הוא מתחמם. אבל לא יכול להתחמם.
אבל אתה גם לא צריך 3 נקודות שאתה בפיגור נקודה. תיכנס לסל, או שתקלע, או שיעשו עליך עבירה, אבל תיכנס לסל, אתה יודע לכדרר ואתה יודע לחדור. למה?
לא, ספציפית דאוטין לא יודע לחדור.
ווקר כן.
כן, ווקר כן.
לא, ושוב אני חוזר לזה, שעודד, במקום להגיד, קח את הכדור, כאילו, be a hero, אם הוא מחליט לתת את הכדור לווקר, או לדאוטין, או ללא יודע מי, אז גם שיגיד לו מה לעשות. כי להגיד, קח את הכדור ותהיה גיבור ותנצח לנו את המשחק, סליחה, אבל המאמן שלי בקצל, גם הוא לא היה עושה את זה.
אני חושב ששניהם כרגע, ההשפעה שלהם על הקבוצה היא השפעה בעייתית. כאילו, כמה זה כבר יכול להצליח? הסיפור הזה ששחקן לוקח שלשות בסטפק בסוף שעון ודופק שש משטר, זה לא יכול להצליח. אנחנו מדברים על זה ששיחקנו טוב באולימפיאקוס, כן, שיחקנו טוב בגדול, אבל אנחנו לא היינו מגיעים ל-13 הפרש במצב נורמלי, נכון?
חד משמעית.
זה, נסעתי את כל הדרך באוטו מקריית שמונה לאילת, וכמעט כל הדרך לא עשיתי תאונה.
כן, לא, אני מדבר על הסגנון. הסגנון של התקפות מסודרות של מכבי תל אביב הוא בעייתי, מכל הסיבות ומכל השחקנים, מכל התחומים. ספציפית, ג'ף דאוטין, בהיעדר רכז, עושה את מה שהוא יודע לעשות ויכול לעשות. הסיכוי שזה יצליח באחוזים גבוהים נראה לי קטן.
אז דיברנו על מומנטום. תחשוב שאם החזרה להיכל, ואני חייב להגיד עוד קודם, החזרה היא עוד יותר מחודש, כן? בוא לא נבזבז את הזמן. תחשוב, רכז נורמלי ליד שני אלה. רכז שמוביל כדור, יודע לראות את המשחק, שאומר פחות גרוע מתמיר בלט, שזה בגדול כל רכז ביקום.
אתה אומר ליד שני אלה, פה אני רוצה לעצור אותך. כי אנחנו חושבים לעצמנו שווקר ודאוטי, שני שחקנים שהם אוהבים בכדור, ואוהבים לקחת על עצמם, ישחקו בפינות, ויבואו על חסימות, ויקבלו את הכדורים רביעי או חמישי בהתקפה. זה לא כל כך עובד ככה. שאתה מביא רכז, הרכז שצריך לשחק לידו, צריך להשלים אותו. זה יכול להיות שוטינג גארד, זה יכול להיות קומבו גארד, אבל זה צריך להיות מישהו שידע לתת.
עוד כדור.
עוד כדור.
לא,
אני מסתכל, אבל אני מסתכל על שני השחקנים האלה, ואני אומר, זה לא סגנון המשחק שלהם.
אתן לך דוגמה מהעבר, בסדר? את סקוטי ווילבי כן ניסו ליד כל רכז בעולם, החל מפרגו, ועד פרגו אגב, וכאילו, מה, בעיניי, השילוב המושלם היה עם נייט וולטרס, כי סקוטי ווילבי כן אוהב את הכדור, והוא רוצה את הכדור, והוא יודע מה לעשות עם הכדור, אבל אם הרכז שלידו זה רכז שהוא פס פרסט, בסדר? ויודע זה, ונותן לסקוטי לרוץ עליך, אני לא חושב שזה, אתה יודע, שווקר ודאוטין יהפכו להיות משהו שהם לא. אבל כן, אני בהחלט חושב שפלור מנג'ר, שם קוד ניקל הטס, בלי לחייב ניקל הטס, שכאילו לוקח את זה ומסדר וזה, יעשה להם טוב, יעשה להם טוב. אולי הם לא יאהבו את זה, אבל יעשה להם טוב, יעשה להם מכבי טוב. ואחרי שאמרתי את כל זה, זה בכלל לא שאלה, כאילו, שמכבי חייבת רכז, זה כאילו, אלף ב', כאילו, אם תמיר הרכז היחיד שלך, אין כאן, תודה, אין שום דיון בעניין.
אוקיי, והאטיטיוד? הוא טוב, אנחנו, זה לא בדיוק אטיטיוד מקצועי. לפי מה שראינו במהלך האחרון, לפי מה שראינו במהלך המשחק, לפי מה שאנחנו רואים לפעמים ברשתות החברתיות, זה משהו שיכול להצליח, גם אם יבוא רכז.
למה לא? אני לא חושבת ש... תראו, זו שאלה כאילו די קשה, כי כל החיים אנחנו מתמודדים, כאילו כל השנים אנחנו מתמודדים עם שחקנים שמגיעים לפה, דיברנו על זה שהם רווקים ויוצאים החוצה ונהנים מהחיים שלהם והכל טוב. ג'ונתן מוטלי, סתם לדוגמה. הבן אדם יוצא כל היום, נהנה מהחיים שלו, שחקן על. שחקן מדהים בשביל הקבוצה שלו. אני לא רואה בזה משהו שאמור להפריע, אלא אם כן, זה כבר נהיה משהו שהוא טרנד, כמו מה שקרה עם לוני, שפשוט לא הגיע לאימון כי יצא יום לפני.
כן.
לילה שלם והחליט שהוא לא מגיע, זה כבר בעיה.
זרים,
כן. כן, זה כבר בעיה, אבל כשזה בשגרה וזה רגיל, אני לא רואה בזה בעיה. אני גם לא חושבת שזה משהו שמשפיע על המקצועיות של
לא, המהלך הזה. האחרון מאוד היה קשה לצפייה, כי הרגשתי שהם לא מבינים, וגם הקבוצה לא מבינה האם יש אלפא, האם יש מישהו שהוא מעל, ולכן הכדור חייב ללכת אליו, או שלא, ולפי מה לפי מה התגובות שלהם ושפת הגוף שלהם, הם בעצמם לא ממש ידעו מי כן, מי לא ולמה לא, וזה משהו שצריך לסדר אותו, אז, אם אפשר אפשר.
אז אמרתי לך כמה אני אוהב את היורוליג. יורוליג זה ליגה של גרדים, ואין, עם כל הכבוד לכל הגבוהים, אין דבר יותר חשוב להצלחה של קבוצה מהיכולת לשלב בין גרדים. זה לא משנה אם אני אוהב פרגו פרקינס ולורנצו וייד, היית אומר לי על פניו, לורנצו וייד יכול להתפוצץ, נכון? יכול להתפוצץ, יכול לא לעבוד.
נכון.
ופרגו פרקינס וזה, לא משנה, לארקין, מיצ'יץ', תודוס, מיליון דוגמאות. סלוקס נן, היכולת של שני הגרדים המובילים בקבוצה להסתדר ביחד, זה הפרמטר מספר אחד להצלחה ביורוליג. ובשביל זה יש מאמן ויש צוות, וזה מה ש... They need to make it happen. בלי זה אין בכלל מה לדבר על היעדר ריבאונד ההגנה של סורקין.
אני מסכים לכל מילה, אני מצרף לפה גם תמיר בלט בסוף, כי איכשהו מגיע למצב שתמיר בלט הוא הגארד, הוא הגארד המוביל, איכשהו, מספרית גם.
תראה, אני אעשה רגע לוני ווקר, ואני אעשה מה שבא לי כנגד החלטת המאמן, ואני אזלוג לרבע השני, אבל מה שקרה זה על קטש.
רגע, לא, לא אתן לך, אבל...
אתה רואה? ככה, קטש היה צריך לעשות, בהתקפה האחרונה נגד אולימפיאקוס.
למה? אתם רוצים משהו על קטש שקשור לרבע הזה? אפשר להבין למה ג'ון די ברטולומיאו נזרק למגרש, רק שצריך להציל את המולדת או משהו כזה? מה הסיפור הזה?
זה יכול לחרפן אותי. הוא ראה, ברגע שהוא זרק אותו למגרש, בגלל זאת, יכול להיות שזה בדיוק כמו שהיה חסר לך. וראי, דווקא כשדאוטין שיחק ליד ג'ון די, פתאום הכל נפתח, הכל התרווח, היית יכול למצוא את אחד עומד בפינה, אפילו אתה לא חשבת שאתה צריך סנטר באותו רקע, כי הכל היה פתוח לך.
זה בדיוק רכז שיודע לשמור ושאכפת לו.
נכון.
הוא לא רכז, להפך.
הוא יכול להיות רכז
בהקשר. הוא מאוד מאפשר לגארד שלידו לבוא לידי ביטוי, זה הסיפור.
ואני אגיד רגע בהקשר של מה שדיברנו בהתחלה, שג'ון די בהיכל, זה אירוע אחר לגמרי מג'ון די בחול.
אני מסכים, אנחנו מדברים על זה כבר שנים.
וזה הולך, בתחושה שלי, להתפוצץ בכיוון החיובי, בהקשר של ג'ון די ספציפית.
קצת מטריד שזה השחקן ש... אני יכול להבין את זה, אנחנו מכירים אותו, יש בזה משהו מטריד, שהוא השחקן שבעצם נכנס בדקה 25, או מה שזה לא היה, והוא הכי טוב למגרש. הכי טוב על המגרש בשתי הקבוצות ביחד. שמסתובבים שם מיליונים של דולרים. הכי טוב על המגרש. למה לא קודם? זה מה שאני שואל. מה עוד, במה... אני מבין את הבעיות המקצועיות של... ראינו את דורסי מוריד אותו למטה, ובגלל זה הוא גם הוציא את ג'ון די. ברגע שהאולימפיאקוס טיפה הבינו, כל התקפה, הכדור הלך לדורסי למטה, שהם מופעול, או דאבל אב, ומסירה, וזה, וזה היה קשה. מבין. אבל הפלוס מינוס שלו, משמעותי, בפלוס. אז למה לא מהתחלה? יש הסבר? מישהו יכול להסביר? לא?
לא.
אף אחד לא יכול להיכנס לראש של עודד?
לא רק שאני לא יכול להסביר, גם כאילו ג'ון די הוא בדיוק במקום הזה ברוטציה, שאוקיי, תיתן את העבירות. זה לא כזה נורא. הוא מספיק אינטליגנט בשביל לתת את העבירות שהן לא הזריקות. עליו זה לא משפיע, כי הוא לא משחק את כמות הדקות שזה, וכאילו, בוודאי שיש דאונסייד, אבל אתה יודע להסתיר את הדאונסייד הזה, זה לא כזה...
בעיקר חבל. כי אגב, הוא לא יהיה טוב כל הזמן, אבל אתה צריך לזהות. ועדיף שתזהה את זה ברבע הראשון, בואכה שני, מאשר שתבין ברבע השלישי שזה מה שהיה חסר לך, בשביל לפתוח את הפער. אנחנו יותר מרוצים, השבוע הזה עשה אותנו טיפה יותר מרוצים מהקו הקדמי חסר הסנטר כרגע. אנחנו רואים את סנטוס, הוא כבר נראה כמו שחקן כדורסל סנטר שני שלישי, שאיך שנחליט, יעיל, יעיל מאוד אפילו. אנחנו רואים את ליף נכנס לעניינים, טיפה, בעיקר בהתקפה, פחות בהגנה, רומן זה עניין אחר, אבל יש טיפה יותר אופטימיות.
ליף לא סנטר, רומן לא סנטר, סנטו סנטר שני שלישי, ואומורי לא יודע איפה הוא, מה הוא, אם הוא משחק, אם הוא טוב בכדורסל, או שהוא פשוט איש גבוה שמכבי החליטו להחתים, כי לא ראיתי אותו משחק. אז
גם אנחנו, לא תראה.
אנחנו צריכים...
אומורי הזקן מעולם לא קיבל עמדות כמו שהוא קיבל לפני הדרבי בכדורגל, כולם שרו אותו.
כן.
אנחנו צריכים סנטר.
לא, אין שאלה אם אנחנו צריכים סנטר.
אוקיי.
זאת לא השאלה כמו שאין שאלה שאנחנו צריכים רכז. אני שואל אם יש עוד טיפה... בוא נגיד שיגיע, אוקיי. אני שואל אם יש... אני הייתי פסימי לחלוטין מהעובדה של מכבי תל אביב, יש קו קדמי רך בטירוף, לא שומר, לא יעיל, כלום. ואני חושב שהשבוע האחרון נתן לנו טיפ בעיקר בליגה וגם קצת ביורוליג, נתן לנו אופטימיות. לגבי סנטוס, טיפ טיפה לגבי ליב שאולי מתחיל להיכנס לעניינים. לא? זה רק הרגשה שלי?
כן, אנחנו עדיין צריכים רכז פותח וסנטר פותח בשביל להיות קונטנדרים לפליין.
נכון.
זה פשוט לא יעזור, כאילו, זה שהם ליף נכנס לעניינים וסורקין הוא סורקין, זה לא ממש עוזר לנו. בבטם ליין זה לא עוזר לנו, זה נחמד. סנטוס משחק אחלה, יותר טוב ממה שכולנו חשבנו שהוא ישחק, וליף באמת נראה טוב, ונרגם במשחק מול רעננה, פתאום הוא החליט שהוא זורק משלוש. איזה כיף.
ונכנס.
ונכנס. איזה כיף, תעשה את זה יותר, אחלה לגמרי. אבל זה לא עוזר לנו, אנחנו לא מול כל הקבוצות בעולם נצליח ככה.
לא,
בעיקר לא ביורוליג.
שאלת הסנטר החסר היא לא שאלה באמת.
בדיוק.
אני מרגיש אבל שאני מאמין שיגיע, שהמצב פחות רע ממה שחשבתי בהתחלה.
אז אמרת, רך בטירוף, לא עושה הגנה ומוגבל התקפית. אז רך בטירוף ולא עושה הגנה, אני נשאר, ומוגבל התקפית, אני יותר אופטימי ממה שהייתי מלפני 3 שבועות.
אתה מדבר על ליף.
בדיוק.
לא, לא, ליף, סנטוס ורומן, כל השלישייה, בהנחה שיבוא מישהו מצידם, בסדר?
רומן כן עושה הגנה, רומן החלק שלא עושה הגנה, אני לא מסכים איתך. ורומן מאוד שיפר את ההגנה שלו.
אני חושב שרומן לא עושה הגנה, רומן עושה בלוקים שזה נחמד, אבל הוא לא עושה הגנה.
רומן לא יודע לעשות הגנה, סליחה.
הבעיה של רומן היא בעיקר בטיפול בפיק אנד רול, ואם מורידים אותו באחד על אחד מאוד מאוד קשה לו. כשהוא בא עם המהירות שלו לעשות בלוק ועם הגובה שלו...
לרומן יש בעיה בעבודת רגליים בהגנה, זה נכון.
הוא חולם, הוא חולמני. רומן הוא חולם.
כן.
אני מסתכלת עליו, הוא חולם. זה לא...
זה סתם, זה פשוט, ככה הוא נראה, כן. זה לא נגדו. הוא אוהב מאוד את רומן, זה לא קשור לחולמנות, ככה הוא נראה.
אני חושב שאנחנו צריכים לתת מילה טובה מאוד לסנטוס. אנחנו כל הזמן משווים, יש לנו את השוואות, אנחנו כל הזמן משווים, כאילו, זה התפקיד של ריברו, כאילו. הוא עושה אותו בצורה מצוינת. יש לו אחוזים נהדרים מכל הטווחים. יכולת מסירה, הוא סוחט אופנסיבים, הוא חוטף. יש בעיות, יש במשחק הגנה, יש בעיות בכמות העבירות שהוא עושה.
ואתה משווה אותו לריברו ומוקדם יותר לאסטבן בטיסטה בגלל שלשלושתם יש כתפיים רחבות.
אני משווה אותו כי אני חושב שהוא ממלא את הפוזיציה של הסנטר ה-2.5, 3, 2, 3. ברור שהוא לא שחקן, נכון. שהוא צריך לפתוח, לא סנטר יורליג, אבל בתור מישהו שבא לך מספסל ל-15 דקות, זה נראה מדהים, זה יעילות עצומה התקפית.
ואפשר רגע לדבר על כללת הסנטרים שעוזבים את מכבי?
כללת השחקנים באופן
כללי. השחקנים, כן.
ניבו יום אחרי, במשחק הראשון שלו במילאו, נפצע לשנתיים וחצי, וריברו במשחק הראשון שלו נפצע ל4 שנים ו4 חודשים.
כן, ורוקס.
וואי,
וואי, שיהיה בריא.
וכולם, כולם, כולם, לורנזו אפילו, אתה פצוע עכשיו.
חברים, לא לעזוב את מכבי.
נכון.
נמרוד, תרגם לכמה שפות שצריך, אתה יודע לדבר ליטאית?
וייד היה פצוע לרומן
הזמן. תקופה גם.
סקוטי, כן.
סקוטי, וואו.
אגב, עכשיו כשאפשר לשחק בארץ, וקצת, אולי קצת יותר בטוח פה, אני מקווה, מה שלום וייד ובונזי והמצב החוזי שלהם?
בונזי נראה לי הרבה יותר פשוט יהיה להביד, וייד אני לא בטוחה.
אל דאגה, אף אחד מהם לא יבוא.
בדיוק, ודי נהנים שם. טוב, הרבה, אז אנחנו נדבר על הדקטה. שאני רוצה לתת דיסקליימר לפני, כי אני מקבל את התחושה שבכל פעם שאנחנו, אנחנו כפודקאסט אוהדים, ואנחנו כאוהדים באופן כללי, בהתבטאויות שלנו ברשתות החברתיות ובכלל, ברגע שאנחנו מדברים על ביקורת על המאמן, ואו על המנהל המקצועי, נשמעות קריאות כאילו אנחנו בעצם לוקחים את הצד של ההנהלה. וזה מבאס אותי. אין לי שום בעיה להעביר ריקות על כולם. כולם. אז נכון, האם עודד קטש השם בסגל שהביאו לו וזה? לא יודע, אולי, כנראה שלא. האם כל דובלה יכול בתקציב הזה שמעמידים לו לבנות קבוצה יותר טובה? כנראה שלא, לא יודע. זה עדיין לא אומר שאם המאמן לדעתי השם בהפסד לאולימפיאקוס, אני לא יכול לדבר על זה. אז בואו נדבר על זה. בואו נדבר על עודד קטש, והשאלה הראשונה שאני חייב לשאול אתכם זה, האם עודד בכלל מתאים לקבוצה הזאת? אני שואל את זה, כי אנחנו תמיד מדברים הפוך. זאת אומרת, השחקנים, האם הם מתאימים לשיטה של עודד? זה מה שאנחנו, שברגע שהם באים, אנחנו שואלים את השאלה הזאת. אני רוצה לשאול הפוך. זה הסגל כבר. זה הסגל. האם עודד מתאים? האם סגנון המשחק של קטש מתאים לקבוצה הזאת בכלל? כן, מי רוצה להתחיל?
זאת שאלה קשה. כן, אני לא באמת יודעת להגיד לך מה סגנון המשחק של הקבוצה הזאת. אתה הבאת שחקן שמשחק X, שחקן שמשחק Y, שלפעמים זה לא מתחבר, ונתת את זה למאמן שהוא מאמן על, ותסתדר, ולפעמים זה לא כזה פשוט, ולפעמים זה לוקח זמן, בעיקר שהקולות, ואתה לא משחק בארץ, וקשה לך מאוד עם מה שקורה מבפנים, ואולי יש האומרים שזה לא בדיוק מה שרצית, ורצית אחרים שלא הגיעו, ואמרו לך כן, אמרו לך לא. אני לא בטוחה שזו שאלה שהיא ממש פשוט לענות עליה. עכשיו גם בצד ההפוך, כמו שאמרת, השיטה של קטש, אני לא יודעת אם אני יכולה לענות על השאלה הזאת, שהשיטה של קטש מתאימה לכל סוג שחקן ושחקן שנמצאים בסגל. הם כל כך שונים, כל אחד בא ממקום אחר, ממנטליות אחרת, וזה ממש קשה לענות על זה. אני לא חשבתי על זה עד הסוף לעומק, כי אני רואה בקטש מאמן על. מבחינתי הוא אגדה. ולא משנה מה הוא יעשה ולאן הוא ילך, אני אהיה כאילו בשבילו ואיתו, וזה מבאס, כי זה באמת עליו מה שהיה, מה שהיה מול אולימפיאקוס, חד משמעית, וזה מבאס להגיד את זה, אבל זה ה, זו הסיטואציה, וממש קשה לענות על השאלה הזאת. חשבתי על זה ואני לא יודעת לענות עליה.
יש לי המון, המון, המון מה להגיד על עודד, אז אני אתחיל, שאלת השאלה, אני אענה לך על השאלה. השאלה, האם הקבוצה הזאת מתאימה לעודד, והאם מאמן אחר יכול להוציא מהם יותר? חד משמעית, מאמן אחר יכול להוציא מהם יותר. חד משמעית. הם לא מתאימים לעודד בשום צורה שהיא. פתח סוגריים ותקליט אותי, המאמן הבא של מכבי זה יאניס, בסדר? יאניס יגיד להם לכופף ברכיים ולעשות הגנה ואופן לשחקן הפנוי באותו רגע, וננצח יותר משחקים.
אתה לא צריך להגיד לו להקליט, אחי, זה זה הקונספט.
אז להקליט בווידאו, whatever. האם זה אומר שהמהלך הנכון זה להגיד לעודד ביי? חד משמעית, לא. זאת אומרת, האם אתה מסתכל על, על מחר, או אם אתה מסתכל על עשור, על מה אתה מסתכל? זה נכון שהקבוצה הזאת, כפי שהיא נראית כרגע, אחרי שנבדתה נגד דעתו של עודד, על ראשו של עודד, ששחקנים שהוא אמר שרוצה, אמרו לו, זובי, עכשיו יש מאמן אחר שיכול להוציא מהם יותר? אני חושב שהתשובה היא כן. אני חושב שכן.
אני חושב שהשאלה לא הוגנת.
למה?
כי אתה שואל אם עודד מתאים לקבוצה הזו שנכפתה עליו, במובן מסוים, או ביותר ממובן אחד.
שניכם מדברים על נכפתה עליו, אני לא חושב.
אתה מה, בוא אני אקח אחורה. אני חושב שאף אחד שיושב בשולחן הזה, וכמעט אף אחד שיושב בבית או באוטו ומאזין לנו, לא יחלוק על זה שעודד הוא טופ 6, טופ 7, טופ 8 מאמנים ביורוליג. ואם לסגל ספציפי יש מאמן ספציפי שיכול להוציא יותר, אולי. זה לא מעניין. זה לא מעניין. כי עודד הוא מאמן מעולה. עודד מאמן שלקח קבוצה שלא מארחת בארץ, הביא אותה לרבע גמר לדקה, למשחק חמש מול פנתנייקוס, לדקה אחת מעלייה לפיינל פור, או לדקה אחת במשחק ארבע בבלגרד מעלייה לפיינל פור. וזה עודד, נכון? וייד היה גדול וקולסון היה מעולה, ואם וייד לא נפצע ולא יודע מה. אבל זה עודד. אני מדבר חזק מדי, אני שומע אותך מחליש, הבנתי. והשאלה מה עודד או מה מאמן אחר יכול להוציא מסגל שהוא פרטאץ', שהוא עשה גם כל מה שהוא יכול בעונה שעברה כדי לבנות סגל, ואז ברחו לו שחקנים, אחד לא עובר בדיקות רפואיות, ואחד בורח בגלל המצב הביטחוני. אז אני חושב שכרגע שהשאלה הזו היא לא הוגנת. ואני חושב שעודד כמאמן צריך להיבחן כשהוא מקבל את הכלים להצליח. וכל עוד הוא לא מקבל את הכלים להצליח, והוא מקבל סגל של מקום 16, והוא מגיע למקום 16, אז אני לא חושב שאנחנו יכולים לשפוט אותו על זה, גם אם הוא טעה, והוא טעה נגד אולימפיאקוס, ואני אמרתי את זאת בהתחלה. הוא טעה, והוא היה צריך לפעול אחרת, והיינו מצחים את אולימפיאקוס. אבל אם הוא מקבל סגל של מקום 16 ומגיע למקום 16, הוא מקבל סגל של מקום 17 ומגיע למקום 17, אם מאמן אחר היה מביא אותנו למקום 14, זה לא מעניין. אם הוא מקבל סגל של מקום 8-10 ומביא אותנו למקום 5, שנייה מפיינל 4, אז כן, אני רוצה את עודד.
אוקיי, קודם כל אין ויכוח לגבי היכולת של עודד קטש להצליח. אני חושב שאנחנו צריכים לבוא ולהיות ביקורתיים גם על הסיפור של שלם מסך על הקו. מאמן טוב, בסוף נמדד על היכולת שלו להפוך את החלקים שלו למשהו גדול יותר בתור שלם. ראינו את זה לאורך כל הקריירה, גם של עודד, גם שנים אחרי מכבי, ולכן לבוא להגיד, אם קיבלת סגל של 16, סיים 16, אני לא יכול לבוא בתחנות, בטח שאני יכול לבוא בתחנות בתענות. אני רוצה שאם קיבלת, אתה מאמן, אם קיבלת סגל של 16, אני רוצה שסיים 9. זה המשמעות שלי בתור מאמן.
האם יש מאמן שיכול לקחת סגל של מקום 16-17 למקום 9? אני לא יודע.
כנראה שלא.
אז אם מאמן אחר יכול להביא אותנו למקום 14, זה לא מעניין אותי. אני רוצה סגל של מקום, אני רוצה קודם כל תקציב עשירי 11 ביורוליג, ואני רוצה סגל של 10-11 ביורוליג, ואז אנחנו כן נעשה פלייאוף.
כולנו תמימי דעה במה יש לנו. אנחנו מבינים מה יש לנו, אוקיי? אבל אני רוצה ללכת לצד המקצועי דווקא, אוקיי? אנחנו כל הזמן מצפים, וגם אמרנו זה בקיץ, למה זה לא יבוא? כי הוא לא מתאים לשיטה, הוא לא משחק פיק אנד רול. למה זה לא יבוא? כי הוא לא מספיק אתלט בצבע. למה זה? בסוף, אנחנו מגיעים לסיטואציה שבה הקבוצה הזאת נבנית למידותיו של עודד, כביכול, כן? אנחנו כל הזמן מביאים שחקנים שיתאימו לו. אבל למה זה לא הפוך? זה הסיטואציה כרגע. תפסיק את המיס. צחק פוזיישן, כן. צחק עם סנטוס. צחק עם אופן ללוני. צחק דברים שאתה אף פעם לא משחק.
אין פה צודק ואין פה טועה. once זה הסגל שיש לך, אתה צריך להתאים את עצמך. מאמן טוב יודע גם להנחיל שיטה שמתאימה לו, וגם להתאים את עצמו לשחקנים שיש לו. זה לא רק א' ולעולם לא ב', ולא רק ב' ולעולם לא א'. זה גם וגם. כנראה שבצד השני של להתאים את עצמו, קטש הרבה יותר חלש.
מאוד.
אבל אני רוצה להגיד, זה נורא קשה לי הדיון, כי אני חושב שעודד קטש במכבי ב3-4 שנים האחרונות, הוא לא המאמן. הוא הרבה, הרבה, הרבה יותר מזה. הוא הפנים של המועדון. זה מועדון ש... בא הבעלים ואמר, המאמן לא רוצה את ויינון גבריאל, ולכן אני משחרר אותו, שעה שאנחנו כולנו יודעים שהוא רצה להשאיר אותו. זה מאמן שלקחו לו את כל השחקנים ועברו לחול, והיה צריך לנהל קבוצה עם אגואים במצב שהם גרים בחול, ואף אחד לא בא למצלמות. מתווה מינויים, אף אחד לא דיבר. ואם צחיק בחול, אף אחד לא דיבר. ואיך שחררו את ג'ורדן לויד, אף אחד לא דיבר. עודד קטש ומכבי תל אביב, מכבי תל אביב ועודד קטש, הוא הפנים של המועדון ב3-4 שנים האחרונות. זה אף אחד לא, אף אחד אחר הוא לא הפנים של מועדון כמוהו. היו שנתיים מצוינות בנסיבות מאוד קשות, שנה גרועה ושנה שעל פניו הולכת להיות גרועה, ולפחות לי קשה לדבר על עודד קטש קבלת ההחלטות ב-15 שניות האחרונות ולהתעלם מתפקידו של עודד קטש במכבי תל אביב. אם כבר, הביקורת הכי גדולה, הכי גדולה שיש לי על עודד קטש, זה שהוא לא יותר אגרסיב. הוא אומר, חבר'ה, זה השחקנים שאני רוצה, תביאו לי אותם או שאני הולך. מי יאמן אתכם, גיא פניני?
אתה חושב שהוא
עייף? מי יאמן אותם?
הוא עייף.
אני חושבת שהוא עייף.
הוא גמור.
הוא סחטו אותו, כאילו ממשיכים לסחוט אותו כשאין כלום.
הוא כאילו חושב שהוא בסכנת פיתורים. אני חושב שזה הפוך. אם הוא מתפטר, ההנהלה הזאת גמורה.
עוד מעט נגיע לזה.
זו די גמורה גם בלעדה.
אני, לפני שנגיע בצד, יש לי מה לומר הצד המנטלי, לפני זה אנחנו ביקשנו ממאזינים שלנו לשלוח לנו הודעות, שאנחנו אולי נשמיע, קיבלנו לא מעט, אז הנה גיא, ששלחנו הודעה בדיוק על הנושא הזה, ואני נשמע אותו.
היי, אני בחרתי ככה לדבר על הנושא שנקרא הכדורסל של קטש. עכשיו, הכדורסל של קטש, המושג הארטילאי הזה, שחלקנו יודעים מהו, חלקנו לא יודעים מהו, וכדורסל של קטש, כשהוא טוב, הוא מנצח משחקים. אבל יש מקומות, לדעתי, שבהם המאמן צריך לשחק את הכדורסל שהשחקנים שלו מסוגלים לשחק. ואם אתה לא מתאים את זה, אז הסיכוי שלך להפסיד גדל. ראינו את זה בעונה של הפלייאוף מול מונקו. כאשר קטש לא ממש אהב את דארן היליארד, ודארן היליארד היה שחקן לא רע בכלל, בוא נאמר את זה ככה. חוסר היכולת של קטש לבנות לדארן היליארד את המהלכים שהוא צריך כדי להוציא ממנו את הכדורסל טוב, לטעמי הפסידנו את הסדרה. עכשיו, אני לא אומר שיש לנו את הקבוצה של אותם שנים, כולנו יודעים את זה, יש לנו קבוצה הרבה פחות טובה, אבל יש שם שחקנים שכנראה לא יכולים לשחק את הכדורסל של קטש על כל סעיפיו. וההתעקשות של קטש לשחק אך ורק כדורסל מסוג מסוים, עולה לנו גם העונה הזו בהפסדים.
שזה בגדול, מה שדיברנו עליו עד עכשיו, וזאת השאלה, השאלה שהעליתי, אבל עכשיו אני רוצה להגיע לצד המנטלי. כשאני שואל אם הקבוצה, אם עולת קטש מתאים לקבוצה הזאת, אני שואל את זה גם במובן של איך הוא מתנהל מול השחקנים. כי אנחנו כולנו יודעים שההתנהלות שלו מול השחקנים זה אחד הדברים, זה אחת החוזקות שלו. השחקנים בעונות הגדולות דיברו עליו כעל מי שהחזיק את הקבוצה הזאת, שהם משחקים בשבילו. האם אוסף השחקנים שיש לנו כאן, זה שחקנים שמשחקים בשביל המאמן, שמקשיבים למאמן, והאם העובדה שעולת קטש לא שומר איתם על איזשהו דיסטנס, אלא מתנהג כמו מרצה, ולא כמו מאמן, ולא מפעיל שום אקטיביות ואגרסיביות על הספסל בפסקי זמן, ואני מניח שלא גם באימונים. האם הוא מתאים לדבר הזה? שאלו את עצמכם מה קורה אם איתודיס מאמן את הקבוצה הזאת. אוקיי?
אני חושב שראינו את עודד בשנים האחרונות עם פער מאוד גדול בין איך שהקבוצה שלו נראית באוקטובר, נובמבר, דצמבר, לבין איך שהקבוצה שלו נראית בפברואר, מרץ, אפריל. ואתה שואל על שחקנים שמשחקים בשביל מאמן, ועד כמה שעודד קרוב לשחקנים, בדיסטנס, לא בדיסטנס, זה דברים שלוקחים זמן, והקבוצה די נבנתה הרבה מאוד ממנה מחדש. ככה שזה זה, זה משהו שאני מאמין ומקווה שעם הזמן כן יכול לקרות, אבל אני גם חושב שאנחנו צריכים לחשוב לא לטווח הקצר, אלא להסתכל קצת קדימה. ומכבי לא תישאר במצב הזה, במצב המעליב הזה של אופן הבאת השחקנים ושל התקציב. אני מאוד מקווה שלא נשאר ככה לאורך זמן. ואם אנחנו עכשיו מחליפים את עודד במאמן שמהסגל הזה אולי יכול להוציא מקום 14, מקום 16 בעונה הזו, אבל בעונה הבאה יביא מקום 11 במקום פלייאוף, אז מה עשינו בזה?
אנחנו כולנו מסתובבים סביב השאלה של העתיד של עודד במכבי.
נכון. אני חושב שהעתיד של עודד במכבי גם קשור להרכב ההנהלה של מכבי. אני מנחש את זה בזהירות. ואני רוצה להאמין ורוצה לקוות שהדברים יתאפשרו באופן שתהיה הנהלה שמאפשרת לעודד להמשיך לאמן מכבי.
אני מפחדת בעקיפין, איכשהו זה מתקשר לכל עניין, גם המנטליות וגם המעמד של עודד והנהלה, שהכל קורה דווקא. שעודד עושה דווקא בשביל שיקרה משהו שהנהלה עושה, דווקא בשביל שעודד יעשה משהו כזה או אחר. זה מפחיד. אם זה המצב, אנחנו לא במקום טוב. ואני דווקא חושבת שהצד המנטלי של עודד מול השחקנים, בא לידי ביטוי הכי טוב בפסק הזמן האחרון מול אולימפיאקוס. דיברנו על זה בהתחלה. אם שני השחקנים המרכזיים שלך עומדים בצד, ולא מקשיבים לך בזמן שאתה מסרטט תרגיל לניצחון, שאם זה לא בפנים זה הפסד, אז אנחנו נמצאים בבעיה גדולה, גם מהצד המנטלי וגם בצד המקצועי. אבל זה מפחיד, אם זו הסיטואציה, אנחנו נמצאים במצב גרוע, הרבה יותר ממה שכולנו חושבים.
נורא קשה לי להגיד בין כמה עודד וכמה שנים הוא מאמן, כי זה מעיד עליי. עודד קטש לא ישתנה, שכחו מזה. שכחו מזה, המאמן ששובר את הלוח בפסק הזמן ואומר לאנשים לכופף את הברכיים ולעשות הגנה ומעיף שחקנים לספסל כי הם לא עשו הגנה, זה לא יהיה עודד קטש. כאילו מי שחושב שבשלב הזה של החיים שלו זה ישתנה, אז יש לי כמה דברים למכור לו. יש לו יתרונות.
עובר בשקל?
כן, יש לו יתרונות. ויש לו חסרונות, והוא יודע להחליט את השחקנים סביבו, שחקנים שעזבו אותו וזה. הרבה, אגב, שחקנים באו למכבי בגללו, או לפחות כך הם אומרים לנו, אני לא יודע אם זה נכון, שלאחרת הם מקבלים דקות, שים את זה בצד. זה עודד. הוא לא ישבור לוח, הוא לא יעף את אמיר להגנה, כי הוא לספסל, כי הוא לא שמר, הוא, לא יגיד, הוא אומר לתאמיר לדחוף, 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 אם הוא יאבד, הוא יחיה עם העיבוד על החמישה אסיסטים האחרים שיהיו במעבר. זה המאמן, לא ישתנה. שוב, האם זה מתאים בהכרח למכבי הנוכחית? בעיניי לא. האם בגלל זה הוא צריך ללכת ולבוא מישהו אחר? בעיניי חד משמעית לא.
צריכים לדבר על הפיל בחדר הזה, כי אנחנו יודעים שמיום ראשון מסתובבת שמועה, וכולם שמעו אותה, אנחנו לא מחדשים כלום, אנחנו בטח לא יודעים כלום. אנחנו מדברים על שמועה שמסתובבת, שעודד קטש סיים. עניין של שבוע, שבועיים, שניים, שלושה הפסדים, אולי אפילו מחר כבר, יש מי שרוצה לראות אותו בחוץ, בהנהלת מכבי תל אביב, ויותר מזה, השמועה אומרת שלא מביאים חיזוק, עד שהוא הולך. עד שהוא מפותח. עכשיו, עודד קטש שאנחנו מכירים, הוא מאמן 20 שנה, עודד קטש לא ויתר על אגורה מעולם. מעולם, להפך, טבע את האיגוד, טבע, לא, מעולם, הוא לא התפטר. אוקיי? יש מי שבפי השמועות מעוניין לפטר אותו, להביא חיזוק, ויש כבר מאמן שיושב בצד, אתה יודע מי. ומחכה. זאת התנהלות סבירה ביניכם, אם זה נכון.
תספר אופולוס לנו מי המאמן שיושב בצד.
נראה לי, אני לא יודעת, אני חושבת שאני הבנתי מהדיסקליימר.
אם זה נכון, זה נשמע לי איום ונורא, זה נשמע לי כמו משבר אמון, זה נשמע לי כמו ילדותיות, אגו. מה זה אומר? אני לא מביא חיזוק. לפני שאני מפטר אותו.
אני ממש לא רוצה להגיד מה דעתי על הנושא הזה, כי אני לא רוצה להגיד מה דעתי על הנושא הזה.
למה? אנחנו לא יודעים אם הוא נכון, אבל
בוא ניתן. כי אני עובד מאוד קשה על האיפוק שלי, ובואו נשאיר את זה ככה.
אוקיי, אז אני אגיד.
אוקיי.
אני חושב שני דברים. אני חושב קודם כל שזה בושה.
אם זה נכון.
אם זה נכון, וזה בושה וחרפה, ומהיכרותי את האנשים, אני יותר מניח שזה נכון מאשר שזה לא נכון. אוקיי? זה א', ב', מבחן בגרות 100 מ-100 לקהל של מכבי, לגייט, שאלוהים יודע כמה ביקורת יש לקהל עליו, על מה הוא עשה או לא עשה בקיץ האחרון, להאם הוא יקבל את זה. כי אני אומר לכם כאן ועכשיו, מה שיקרה, זה שבקום עודד, יבוא יאניס, ויביאו את הסנטר שחיכו, ויביאו את הריכז שחיכו, וננצח שלוש רצוף. ננצח שלוש רצוף, אולי נגנוב דרבי בבית.
ואז אני שוב שואל, ומה יקרה בעונה הבאה?
או, אז זאת השאלה. איפה הקהל יהיה כאן? איפה הקהל שהיום מבין שהבעיה היא לא המאמן, אלא הבעיה היא הנהלה, יהיה שכשיחליפו את המאמן, ורק אחרי שהחליפו את המאמן, יביאו את השחקנים שהמאמן הזה, מה זה, יתחנן לקבל אותם, וננצח 2.5 או 3 רצוף. איפה נהיה? האם נהיה באקסטאזה, כי הצלחנו לנצח את הפועל בדרבי ואת וילרבן, או שנבין, אוקיי, לא פותרים שפעת עם פלסטר, אחלה פלסטר, סתם לי את הזה. אז אני כאילו כמעט מעריך דובים באחוזים סופר גבוהים, שזה בדיוק מה שהולך לקרות.
ודיברת על הביקורת שיש לקהל על הגייט, שוב, גילוי נאות, חבר בגייט, אני כאן כאוהד מכבי ולא כנציג של הגייט. הביקורת של הקהל על הגייט, לדעתי, היא בדיוק מתוך חוסר הראייה של מה שאמרת עכשיו.
אני רק רוצה להגיד משהו על מה שהוא אמר. כן. לצערי, יש המון המון קולות, לאו דווקא, לא קשור לגייט, הרבה מאוד אוהדי מכבי שאני רואה ושומעת, שלא רוצה להגיד מתים שעודת ילך הביתה. הם, עודת מבחינתם הוא, הוא האישו, כן. הוא הבעיה. ושאני שואל אותם למה לדעתכם עודת הוא הבעיה, הם מתחילים להמציא סיפורים של הקבוצה לא רואה אותו, או כל מיני דברים כאלה. הם לא מדברים על שום דבר שקשור באם הוא מפותר, לא מביאים חיזוק ודברים כאלה. הם לא רואים, הם רואים את הכאן ועכשיו, הם לא רואים את הרי הרחבה, כמו שאתה אמרת. וזה עצוב.
הם גם בעיקר מחפשים מישהו להתבאס עליו ולהצביע עליו. זה קצת חופף עם האנשים שבכדורגל קוראים ללזטיץ' מורה לספורט.
ביקורת על המאמן זה דבר חשוב מאוד, ואנחנו חייבים להשמיע אותה, וגם השמענו אותה פה. להגיד שהוא צריך ללכת, זה בעיניי בדיחה. ואני חושב שזה באמת המבחן של הקהל. אני ראיתי את הפוסט לגט אתמול, תום, לא מספיק, די רופס בעיניי, סליחה שאני אומר לך את זה. אם באמת...
לא אני כתבתי אותו, אבל...
מה, סולידריות?
לא, אני מתבלבלתי עם
הכדורגל
שלכם לסמל.
הפוסט של הגט, על מה שאנחנו מדברים עכשיו. הם ממש אומרים שם שאם יפטרו את עודד, אז יביאו חיזוק, מאמן אחר. אני מצפה להרבה יותר בלגן במקרה כזה, זה הקיט של המועדון הזה. וזה לא נשמע טוב, זה לא נראה טוב, ואני כל כך מקווה שזה לא נכון, וזה סתם שמועה שמסתובבת.
תראה, אז אני לא אתייחס לשמועות, כי אין לי איך, אבל אני אחזור שוב לזה שנכון נגד אולימפיאקוס עודד טעה. אני חושב שאם יפטרו אותו, זה אחת הטעויות הכי גדולות, ואם עודד ילך, זה אחת הטעויות הכי גדולות שמכבי יכולה לעשות.
ברור, אין שאלה.
נזק עצום.
ובוא, אנחנו גם, אני, באופן כללי, אנחנו מדברים פה על מי מנהל את מכבי תל אביב, אנחנו יודעים שאנחנו מדברים פה בעיקר על משפחת פדרמן, על דני פדרמן, ועל רפיד. לפי מה שאני מבין ושומע, אלה שני האנשים שמנהלים את אריק שלי מרפיד, דני פדרמן, הם שני האנשים שקובעים היום במכבי תל אביב, מה שמוביל אותי לעניין הבא. רבע שלישי. קיבלנו שאלה ממאזין שקוראים לו ירון, אנחנו נשמע אותה וזה יוביל אותנו לעניין הבא.
היי, מכבי גול, זה ירון מרעננה. השאלה שלי, אם אתם חושבים שהרכישה של משפחת ווילף, שבעצם עכשיו את החלק של משפחת פדרמן, האם זה באמת יביא שינוי בכל הקשור לתקציב השחקנים? האם באמת נראה פה החתמות בקיץ הבא שנגיד וואו, או שבעצם נמשיך עם המבנה הבעלות הזה בעצם, ש... כל אחד שם את החלק שלו, ונמשיך להתבחבש עם החתמות בינוניות ותקציב בין הנמוכים ביורוליג.
קודם כל, יובל מרעננה,
ירון
מרעננה, תמסור כל הכבוד לקבוצה שלך על המאבק האיתנים ביום ראשון, באמת יותם חנוכי נתן משחק מצוין, וגם חואקין שוחמן.
יפה.
אבל...
מה, הוא אמר מחירה? יש משהו שאני לא יודע?
זהו. אני ניסיתי לבדוק מה זה הסיפור שם, ואף אחד לא צריך לתת לי תשובה. לא מכירים מה קורה שם. נגיד וזה קורה, וניגש לשאלה של ירון. השאלה היא, אם הם נכנסים, פדרמן הולך הביתה?
לא.
נו, אז מה עשינו
אני, בזה? אני, להרגשתי, אני קראתי, קודם כל, ברגע שאתם רואים כזאת כתבה, תעצרו רגע. תעצרו לחשוב, ואל תלכו, ראיתי חגיגות בכל מיני מקומות, איזה שטויות. אין פה, אני, לפי מה שקראתי, בהרבה מקומות, אחד דיבר על מחירה, אחד דיבר על מחירה של חלק, אחד בכלל דיבר על לא מחירה, אלא הקמת איזושהי קרן. ולפי מה שאני מבין מהקריאה של הכתבות האלה וזהו, זה שאף אחד לא הולך הביתה ואף אחד לא מוכר כלום לאף אחד. שטויות במיץ עגבניות, להפך. כניסה של אנשים מהצד של משפחת פדרמן רק מחזקת את משפחת פדרמן. רק מחזקת. והשאלה שלי, כאילו, אני חייב לשאול, איפה... אודי רקנתי. איפה אתה? אני לא מדבר על שיר המזרחי, בין 86, יש לו משמעותית פחות אחוזים במועדון. איפה שי רקנתי? איפה אודי רקנתי? מה הם עושים? איך הם נותנים לכל הסיטואציה הזאת להתרחש? האם הם... או שהם חלק מזה? ואז הביקורת שלנו, של הגייט, של כל מי שעושה איזושהי מחאה, כלפי בן אדם אחד צריכה להיות כלפי כולם, כי הם חלק מזה. או שאתם לא חלק מזה, ואז מה ההשפעה שלכם על הקבוצה בכלל? מה אתם עושים בהנהלה? מה נכון?
שאלות קשות ותשובות לי אין. אני אתחיל עם זה שנגיד יש שני רבדים. יש רובד הכסף ורובד ההנהלה. קודם כל, אני לא יודע כלום, אני לא מבין כלום. עד שאני לא רואה הסכם ויודע מה כתוב בהסכם, לא מעניין אותי מה כל מיני אנשים איתם מפרסמים. בסדר? אבל נניח שמה שבינתיים יוצא הוא פחות או יותר נכון, זה אומר אותה הנהלה אולי, כמו שאתה אומר, יותר כוח, אבל עם קצת יותר כסף. זה מה שאני, זה מה שאני מבין. בסדר? כי יש לנו את גרף הכסף, נכון? בסוף חייבים כסף. לא משנה מי ינהל את הקבוצה. אני חייב להגיד לך על רקנתי? אני לא יודע. אני אגיד בגילוי נאות, ישבתי עם דני פדרמן לא פעם ולא פעמיים. בן אדם אינטליגנט. חכם, נחמד, ובאמת אוהב מכבי, אני חושב שהוא אוהד מכבי באמת, ורוצה שלמכבי יהיה טוב, אני לא חושב לרגע אחרת.
חד משמעית, תקשיב, אני ישבתי לידו בפיינל פור בפראג, איזה כמה כיסאות לידו, הוא אוהד כמוני כמוך.
ועם זאת, אני חושב שהוא אחראי קצת להביא את האש לעצמו, ומשפחת רקנתי נהנית מזה שהוא אוהב את האש לעצמו. כי מי שיוצא להתראיין, ומי שבא לישיבות עם גלדסטון, ומי שאומר 12 שחקני יורו להיגחל מאבא, ועד בחיים לא הגיע שחקן שמכבי רצתה, לא הגיע בגלל כסף, כאילו מושך את האש, אני אומר, בלי שאני יודע כלום, זה נראה לי פוזיציה נוחה לרקנתי, שכאילו קורה מה שקורה, ואפס מהאש הולך אליהם.
ומה עם המועדון שלך?
אגב, אני אגיד בהקשר הזה, אם אתה כל כך אוהב את מכבי, ומבין שהנוכחות שלך וההמשך ההחזקה שלך בעלות במכבי יוצרת כל כך הרבה קושי, אז מתוך האהבה למכבי, if you love us, let us go.
בדיוק, to love is let go.
כולנו מסכימים שאין פה שום בשורה? אין פה שום בשורה, נכון? בעלים, אנשים שנכנסים חדשים, יכולה להיות להם השפעה.
דובי, כן? אני לא יודע אם יש בשורה או לא, כי אני אשמח אם הדברים יהיו שקופים יותר, כדי שאני אבין מה קרה, ואני אדע להגיד לך אם יש בשורה או לא.
אם קרה, וברגע שזה יקרה...
קודם כל לא קרה, ואם קרה, אז מה קרה?
בדיוק, וברגע שיקרה אתה גם תדע, ויספרו לך על זה, אבל מה שמסתמן כרגע זה שהסיפור נשאר די אותו דבר. אני חושב שההשפעה של... של פדרמן ורפיד הולכת וגדלה, וכשאתה מכניס אנשים באופן כללי, אתה צריך להבין את מי אתה מכניס. לפעמים זה יכול להיות שותף שקט, כמו דית ואשכנזי. אשכנזי זה בכלל, אתה יודע, לא שומעים, לא רואים. דית מגיע למשחקים ואני מניח שגם שם כסף. וזה גם יכול להיות אנשים שירצו להביע את דעתם, ירצו להכניס כסף, ירצו השפעה. אני חושב שזה מה שקורה עם רפיד, דרך אגב. לא תמיד זה טוב. לא תמיד זה טוב.
זה לא השינוי שאליו אנחנו מייחלים, בסדר? מכבי לפני גולדר ואחי גולדר, לאבדיל אדלסון או אופר ינאי לאבדיל אלף הבדלות, זה לא שם, בסדר? זה עוד מישהו, אם זה יהיה מתוך 5 או מתוך 6 וישים עוד 2%, עוד 4%, זה הסיפור, כאילו אם אני לוקח אותו למקסימום שלו, אם הכל נכון זה הסיפור. נכון. זה לא המהפכה השקטה של ינקופולוס, אוקיי?
נכון, זה גם לא עניין, זה גם לא שידרו כלכלי, בסוף. כמה? לא ברמה שיביא אותך למה שאתה רוצה. אתה יודע מה, הזכרת את גולדה, אני באמת, זה כל כך מבאס אותי. אני אשכרה רוצה לומר תודה למכבי תל אביב, לגולדה, לאנגלידיס, למאנספורד, לדומיניק פרייס, ליואב זיו, ללאזה צ'יץ', לדור פרץ, אוקיי? כי אני יודע בתוך ליבי, וזה לא משנה, גם אם היה מתקיים דרבי או כדורגל לפני יומיים והיינו מפסידים. וגם לא ניקח
חליפות.
אני יודע בתוך ליבי, שלא משנה מה, האנשים האלה שהזכרתי עכשיו, יעשו את הכל, הכל, בשביל שגרסת מכבי תל אביב תהיה הכי טובה.
נכון.
וזאת לא הרגשה שאני מקבל פה. זאת לא הרגשה שאני מקבל מאנשים שמנהלים את מכבי תל אביב כדורסל. אני לא יכול להגיד את זה להם. אני לא יכול להגיד על האנשים האלה, שהם עושים הכל, כדי שתהיה את מכבי תל אביב גרסה הכי טובה בכדורסל. וזה שורה תחתונה, וזה מבאסתי לגמרי. חייב לומר עוד מילה לדני פדרמן, אני מקשיב, מצטובבת, באופן כללי מסתובבים הרבה צילומי מסך של אנשים שמדברים לך באופן פרטי. ראיתם את זה?
בטח.
זה נהיה טרנד.
עכשיו אני חייב להגיד לך, אם אתה מאזין, אני לא יועץ תקשורת, אני פשוט מתעסק בתקשורת מדי פעם.
מדי פעם, בשנה האחרונה.
ומה אתה עושה? איך אתה עונה? זה לא משנה איך הבן אדם דיבר אליך, וזה לא משנה מה הוא אמר לך. דבר יפה. הבן אדם הזה הוא לקוח שלך.
הוא לא, זה...
שנייה, אני יודע, יש לך אישיו לקוחות, אוהדים.
יש לי אלרגיה למילה הזאת בהקשר של אוהדים וקבוצה.
אני רוצה, אז אני בדיוק בגלל זה רוצה לדבר הפוך. הוא לקוח שלו, קודם כל. הוא אוהד של הקבוצה, אבל הוא לקוח שלו. אני חושב שלבוא ולהגיד לאוהד ולדבר אליו כל כך לא יפה, גם אם זה בהודעה פרטית, קודם כל, תהיה חכם יותר, זה מצולם, זה יהיה חבל, מוניטין. בוא נדבר יפה, נדבר יפה, הבן אדם מדבר מדם ליבו, לא, הוא לא חייב לדבר יפה אליך, הוא לא חייב, הוא מדבר מדם ליבו. במינימום תתייחס אליו כמו בן אדם, איזה דיבור לא יפה.
קודם כל, ברגע שעברת את גיל 18, זה לא משנה מה מערכת היחסים, עדיף לדבר צורה נעימה יותר. אבל לי המילה לקוח עושה אלרגיה, דובי, תבחר מילה אחרת, בבקשה.
אני חושב ש...
גרד לי בגוף.
זה לא משנה, אוהב לקוח.
אבל זה מעגל, כי זה האופן שבו אתה עונה איפה שאתה עונה, הוא רק סימפטום לאיפה אתה לא מדבר.
בדיוק.
כאילו, אם היית משקיע, עשירית מהמעצים, שאתה משקיע לילדים בני 19, לא משנה מאיפה, שאומרים לך כל מיני דברים, וגם מדברים אליך לא יפה, וגם מקללים אותך. ואתה משקיע במאמצים, בלהסביר להם למה אתה צודק, והם טועים, בשפה לא נעימה, בשעות לא שעות, אם היית משקיע את זה בלדבר ל... 7,000, 8,000 המנויים שלך, בעונה נורמלית, 11,000 המנויים שלך, ומסביר, תסביר לי, אני שמעתי שיש לנו את התקציב הכי גבוה אי פעם. אז או שאתם שקרים, או שאתם הכי גרועים אי פעם במה שאתם עושים, ואם זה לא, אתם מיניתם את האנשים הכי גרועים אי פעם בלעשות את מה שאתם טוענים שהם אמורים לעשות. דבר אלינו. אני לא אכתוב לדני פדרמן, ולא לרקנתי, ולא לשימון, בדיים ב-12 בלילה, ואני לא מצפה שהם יענו לי. אבל זה סימפטום, כי הם לא מדברים אלינו. אז בסוף, זב חותם ב-11:30 כותב לו, והוא עצבני, וזה, אז הוא כותב לו חזרה. זה מטומטם וזה מטומטם.
נכון, אבל אתה בתור, סליחה, תום, נותן שירות, הלקוח תמיד צודק.
לא, תמיד, ברור, בוודאי.
ואל תענה ככה, תענה, או שלא תענה, או שתענה מחובת.
שוב,
אני אומר, תענה. באמת אני אומרת, לא צריך לענות.
אני נסער מזה ואני שותה מים, ואני רק אגיד שזה מים שמזגתי לעצמי לכוס מהבר מים במטבחון, ולא גנבתי בקבוק מים בארומה.
אין פרק שאתה לא...
נכון, כי לבדיחה יש שלושה שלבים, דיברנו על זה. מצחיקה, מאוסה, ושוב מצחיקה, ואני עצוב להגיד שמכבי של השנה היא כבר בשלב השלישי, כי שנה שעברה זה כבר נהיה מאוס, ואנחנו שוב במצחיק, וזה כל כך קשה... להיות קבוצה שהיא בדיחה שכבר בשלב של השוב מצחיק. אז די.
אתה צודק. שאלה אחרונה, מישהו פה חידש מנוי?
כן.
כן.
יפה. אנחנו קיבלנו מספר הודעות ותגובות מאנשים ששאלו אותנו, למה אתם לא מדברים על זה שמכבי לא מחזירה לנו 2%?
אז אני חידשתי את המנוי כשכבר זה היה, התעקשנו עד שהורידו את ה-2% ושילמתי עם המחיר הנמוך יותר.
אנשים פונים למכבי תל אביב לגבי ה-2%, בואו רק נגיד, הם חייבים 2%, כי זה 51 מול 49, כן, וזה, כן. וזה וזה, פונים למכבי תל אביב ומקבלים תשובה של מתי שהוא. זה יקרה, אנחנו לא יודעים להגיד מתי. מה זה? מה זה אמור להיות?
זה לא סבבה.
אם אתם חייבים ללקוחות שלכם.
די, טוב. די.
2%.
לא, טוב, בקטע
אם
הזה
קניתי
זה...
כרטיס, שנייה. אז אני
בקטע
לקוח.
בקטע הזה זה לקוח.
רגע, אני קודם כל אומר, לצורך העניין, את ה-12.5% שעוד היו חייבים לנו מ-23.4, mm-hmm. קיבלתי לדעתי בסוף אוגוסט.
כן.
ואחרי, אני לא זוכר כמה מיילים, אבל הרבה, אם זה חד ספרתי, אז חד ספרתי מאוד גבוה, וזה... יכול להיות, אני לא...
למה זה צריך להיות ככה?
זה לא צריך להיות ככה, וזה על הפנים.
אם יש מישהו בהנהלת מכבי ששומע, אני לא מבקש, ואני לא מתקשר, ואני לא אשלח מיילים, כי זה, לא רוצה להגיד לכם על מה זה שלי. תמצאו את הדרך ותביאו לי את זה. זה שלי, זה לא שלכם, זה שלי. מה אני צריך לרדוף אחריכם? על 2%, אני לא הולך לשלוח לכם שום מייל. זה כסף שלי שבא אליכם תמורת משהו שלא קיבלתי, שאתם צריכים להחזיר לי. אם זה הנעל שלא קיבלתי, אפילו בתמו אחרי שבחרו לי את האשראי. כאילו, מה זה? זה שלי! מה אני צריך בכלל להתעסק בזה? מה זה השטויות האלה?
עצוב לי שאנחנו עדיין בכלל דנים על הדבר הזה. זה כל כך קיץ 2024.
זה מדהים.
זה עצוב.
אבל מהמינימום שבן אדם מתקשר, אז תגידו לו תאריך. זה יגיע אליך בחודש פברואר. משהו. משהו. בוא נמשיך.
אני גם מנחש שזה לא יגיע צמוד למדד עם החזר יחסי, עם ריבית.
בוא, החזמנו. פתאום נזכרתי במה שרציתי להגיד על קטש. יש סיכוי שהוא משה רבנו, כן? מחזירים את המשחקים. והוא לא יזכה להגיע לרגע.
לגמרי.
זה ממש טרגדיה.
זה יהיה טרגדיה עוד יותר גדולה כשהוא יגיע בתור מאמן של קבוצה אורחת ויפרק לנו את הצורה.
של הכוכב האדום, כולם יודעים לאן זה עולה.
לא, סשה היה סגור שם כבר לזמן, מה זה בסדר.
מי?
סשה ברדוביץ'.
אתה יודע שעכשיו בדרבי בבלגרד, זה הדרבי שלו ברדוביץ'. לא משנה.
יש פה מי שתכנן...
אחר כך בארוחת שישי, סתם.
יש פה מי שתכנן... ללכת לוילרבן מקבי ולמחרת לדרבי הסרבי בבלגרד. מה לעשות שהחליטו להחזיר את המשחקים לארץ, אז מה אני אעשה במינוס 12 בבלגרד?
בוא נגיד, אני לא הייתי מבטל את הכרטיס עדיין, כרטיס טיסה. טוב, אנחנו נדבר טיפה על ריאל מדריד, כדורסל, לא דיברנו על כדורסל, ריאל מדריד, אנחנו משחקים אולי מחר, מחר זה יום רביעי בערב, בבית. אני רוצה להגיד לכם משהו, כמה נתונים שיגניבו אתכם, אוקיי? זה משחק בית, בית במרכאות, כן? שלישי של מכבי תל אביב ברציפות, ועד היום מתוך 6 משחקים שיחקה 4 משחקי בית, והיא לא ניצחה אף אחד. אין לנו ניצחון בית.
קודם כל זה לא משחק בית.
אמרתי במרחב.
נכון.
בסדר. עוד דברים מעניינים. עוד לא שיחקנו באף בית רגיל. 4 משחקי בית כולל מחר יהיו בבית שולה שלנו. שיחקנו בבית של הפועל תל אביב שולה שלה. שחקנו מול אנדולו,
בפודגוריצה,
בבית שהוא לא שלה. 6 משחקים, אף אחד מהם לא בעיר המארחת. זה, מה זה, בטח זה גינס או משהו כזה, נכון?
אם יש דובאי בטעות איפשהו קרוב.
כן, אולי המשחק הבא, אני כבר לא יודע. שתי קבוצות היחידות ביורוליג שמגיעות בלי אף פצוע. הייתם ידעתם את הנתון המטורף הזה? אף פצוע. לכל הקבוצות יש פצועים מטורפים, כאילו 6 פצועים. מכבי תל אביב וריאל מדריד.
כן, מצד שני, הסגל שלנו בלי פצועים, הוא יותר קצר מסגל מלא פצועים של כל קבוצה אחרת, אז אני לא יודע מה להגיד.
וריאל מדריד עד עכשיו שיחקה 5 משחקים, יש דבר אחד שקרה בכל 5, אתם יודעים מהו? קבוצת הבית ניצחה. הם 3-2, ניצחו 3 משחקי בית, הפסידו 2 משחקי חוץ, תמיד קבוצת הבית ניצחה. האם...
אני חושב שזה נתון שלא אומר כלום.
ברור שזה לא אומר כלום, ברור, אבל זה, זה, זה יכול לעזור לנו לחשוב על זה שיש לנו סיכוי?
לא, זה, לא בגלל זה. יש תמיד סיכוי, ואני חוזר שנייה לכיסא של המכביסט, יש תמיד סיכוי, ולא משנה נגד מי נשחק, תחילת משחק אני אגיד שיש סיכוי. האם הם יותר טובים מאיתנו? כן, בהרבה.
לכל אנשי הפנטזי נראה לי ששווה לשים את הוורס...
זה יכול להיות מעניין.
בנקר.
טנטה ברס גם לא. בוא נה, אם כבר סקר צגל, בוא נדבר על הסגל. סרג'י סקריולו, הוא המאמן, הם במאזן 3-2, הם באים אחרי הפסד נגד הכוכב האדום. אגב, כמעט כל קבוצה מגיעה נגד מכבי אחרי הפסד. כמובן, כרגיל. חוץ מהפועל תל אביב.
הפועל תל אביב לא תגיע עונה לאף משחק שהיא אחרי הפסד, הם לא מפסידים.
נכון. קמפסו מלדון שחזר ונראה טוב מאוד איך שהוא חזר. יוי ופליז. זה רביעיית גרדים שהייתי קוקח כל אחד בלי בעיה אליי לקבוצה, בלי לשאול שאלות. טרי ליילס, דוד קרמר, אבלדה, פרוסידה, איזוניה, קבריאל דק, סוללת פורדים נחמדה מאוד. ברונו פרננדו, וולטר טאוורז, אוסמן גרובה ואוקיקי, שהוא יותר ארבע. אחלה, סגל. שחקת כדורסל לא רע בכלל, הייתי בטוח שהם ייקח להם הרבה יותר זמן להתחבר עם סקריולו, אבל זה אחלה כדורסל. שהפסד שלהם לכוכב האדום היה הפסד בעיקר של התלהבות קהל והתלהבות מאמן חדש וכל הדברים האלה. אתה יודע, בא לי לשאול מה צריך לעשות בשביל לנצח אותם, אבל אני באמת לא רואה שום משהו מקצועי שאפשר לדבר עליו, שיכול להזיק לריאל מדריד ולפעול טובתנו.
אתה לזרות לנו מלח מלדון על הפצעים.
אני מנסה להבין אם אתם רואים בכלל איזשהו קס, תראו את רמת הציפיות שלנו, איזה מבאס, נכון?
אני אגיד שני דברים. אחד על מכבי, אני אגיד מה שעבד 38 דקות מול אולימפיאקוס. מכבי תנצח, שהגרדים שלנו יתפוצצו. זה כאילו, אין, לא ננצח כי הפורדים שלנו מדהימים, בסדר? כי הם לא. מכבי תנצח, שהגרדים שלה יתפוצצו ויהיה לה יום שלשות טוב. האם זה יקרה נגד ריאל? לא. שתיים, אני רוצה להגיד לך, מה זה לא מתחבר לריאל הזאת? לא למאמן שלהם. לא לסגל המזדקן שלהם, שהצעיר שהם, כאילו מלדון, שיש עליו המון ביקורת.
הם הצעירו. הם הצעירו משמעותית. רודי פרש, שעד שהוא כבר מזמן לא שם.
כן, אבל קמפצו ויואי, לצד... אני לא... שוב, אני לא מתחבר, כי אני מאוד אוהב את מריו אזוניה וזה, אבל לא מתחבר. גבריאל דק הוא... גבריאל דק כבר 100 שנה, אותו גבריאל דק. טאוורס הוא בגרף ירידה מטורף, וסקריולו באופן כללי, אני חושב שהוא... כאילו, יש לו אחלה ג'ל, אבל הוא לא מאמן טוב. וכאילו, אני לא רואה את ריאל הזאת מגיע רחוק. זה לא אומר שום דבר על כמה הם יפרקו אותנו, כי מה הכלים שלנו לפרק את אזוניה, מלדון, דק וגרובה נגיד, אוקיי?
איזה השפעה מנטלית יש למה שקרה נגד אולימפיאקוס? בכלל, בשבוע שעבר, במיוחד נגד אולימפיאקוס, להגיע למשחק עכשיו מול ריאל מדריד.
זה יכול ללכת לשני הקצוות. או שאתה לוקח את ההפסד ואתה אומר, תקוע לך בראש ואתה לא תצטרך לעשות כלום, ואתה תראה מולך את קמפסו ואתה תגיד, טוב, אני לא יכול להתמודד זה, או שאתה תלך לצד השני. ותגיד לעצמך, אני יודע לשחק 37 דקות, מדהים, עכשיו אני עושה את זה 39, אני עושה את זה 40, ורק ככה.
צריך להיות מאוד חזק בראש, ולעשות בדיוק. את זה, כי אני חושב שלמשחק נגד אולימפיאקוס הגענו כל כך טוב בגלל מה שקרה בברצלונה. כן. אבל עכשיו זה כאילו הפוך, זה כאילו מכה אחת יותר מדי. הביאו לך בוקס נגד ברצלונה, בדיוק. קמת יפה, התוששת, זה פגע בך באגו כנראה, ועכשיו זה כבר לא אגו, עכשיו זה כבר פגע בך בנפש. אתה מבין? כאילו, אני לא יודע איך אתה מתאושש מדבר כזה. שיחקו לא רע נגד רעננה, רבע וחצי.
היה...
אמצע שלישי, עד סוף המשחק היה סביר. אבל אני לא חושב שיש לזה השפעה.
לא, שוב, לאף משחק ליגה אין השפעה חוץ מירושלים והפועל בעיניי. אני חושב שמכה אחת יותר מדי הייתה ב-30 הפרש שקיבלנו מריאל מדריד בדצמבר 23. אנחנו כבר 250 מכות יותר מדי. אני לא חושב שיש לזה השפעה מאוד מאוד משמעותית, מה שקרה נגד אולימפיאקוס. זה משחק חדש, ואנחנו נפסיד אותו בצורה יצירתית אחרת. אבל, לא יודע, אפשר לדבר רגע על זה שקמפסו בן 34 וכבר 35 שנה בריאל מדריד.
הוא עשה טיול ב-NBA.
עשה טיול ב-NBA, איזה חצי שעה בבלגרד, אבל הוא מעונת 91-2 לדעתי בריאל מדריד.
אני מנסה להיות טיפה יותר אופטימי מכם, אתם כולכם מדברים על הטירוף שנחטוף שם, אני לא חושב, אני חושב שמה שהיה נגד ברצלונה, זה די נדיר, גם בשביל קבוצות של עודד, גם בשביל קבוצות גרועות של עודד, אנחנו בדרך כלל לא חוטפים 30, יש לנו איזה שניים כאלה בעונה, לא יהיה לכם יותר מזה, אנחנו יותר קרובים למשחק שקראנו אולימפיאקוס, הרבה פעמים אנחנו, שנה שעברה היו איזה 8 כאלה.
כן, אתה הפסד לפרטיזן, הובלנו ב-25.
גם בולוניה היה לנו כזה.
היו מלא כאלה שנה שעברה שהובלנו במלא וחירבנו את זה, אז זה יותר, נראה לי זה יותר מאפיין את הסיפור הזה, אבל אני כן חושב שצריך לעבוד על הדברים שעבדו. זה אומר, חמישייה קבועה, אני רואה שזה כבר התחיל להיות זה, אתמול אורד לא שיחק, זה היה אתמול שלשום. הוא לא שיחק, אז ליפעלה, בסדר, חמישייה קבועה, רוטציה לא גדולה, זאת אומרת, שחקנים שהם קצה הרוטציה, פחות משחקים, לא חושב שצריך להיות איתון דיברטולומיאו, זה כן צריך להיות וויל ריימן לצורך העניין, אוקיי? אבל ללכת עם האינסטינקטים, ללכת עם מה שאתה מאמין שיעבוד, ולתת לשחקנים חופש.
גם, אבל גם להיות נכון לשינויים ולעבוד גם עם מה שעובד בפועל, כי נגד ברצלונה היה לנו שחקן אחד שתפקד, ואז הורדת אותו לספסל, וההפרש גדל מ-15 ל-30.
אתה מדבר על סנטוס?
כן. ונגד אולימפיאקוס, היה לך את ג'ונדי שנתן משחק מעולה בדקות שלו, ואז בדקות המכריעות אתה משאיר את, מלחים את ווקר ואת דאוטין, וחוטף ריצה של 14-1.
זה תמיד העבודה הכי קשה של המאמן, זה שיש דקות טובות של הסקנד יוניט, האם ומתי אתה מחזיר את היוניט הראשון, זה היה נכון מול הפועל ירושלים, ועוד התקשל בזה, זה היה נכון במידה מסוימת מול הפועל תל אביב, והוא לא קשל בזה, זה היה נכון שוב מול אולימפיאג.
הוא קשל בזה אגב בדרבי בשנה שעברה בליגה.
נכון.
זה תמיד השאלה הכי קשה. אני כן אגיד, שבעודי פסימיסט על היכולת להגיע למשחק צמוד, אני באמת חושב שלריאל, לא, מי בעל הבית? מלדון? הוא יקבל שבקמפצו על המגרש, ילכו ליול בין ה-94, כי אני פחות חושש מהמובקות שלהם, בדקות האחרונות נצח אותנו, אם נצח להגיע למשחק צמוד. חוץ ממריו אזוניה, הוא סופרמן, הוא יכול לנצח את כולם, אני מת עליו, הלוואי ויום אחד הוא יגיע.
לי אישית כואב שכאילו יוי צעיר ממני בחצי שנה, והוא בן, כאילו, מדברים עליו בתור בן 94, כאילו, שחקנים בגיל שלי פורשים.
מבחינת כישרון, אין לנו שום יכולת להתמודד עם הדבר הזה, וצריך להתמודד בדברים אחרים. צריך להתמודד עם הרבה מלחמה והרבה לב ולבצע את הדברים נכון. וצריך משחק גדול של לוני ווקר. די עם זה. צריך משחק אש של לוני ווקר. צריך משחק של 30 נקודות.
אני עושה.
אני רואה את... מה ראיתי לפני כמה ימים? גליל? גליל, זה. זה 38, זה 34.
אתמול.
יש לך... אתמול זה היה?
גליל בהרצליה?
כן.
אתמול.
זה 38, זה 34, די, הבאת לוני ווקר, הבאת לוני ווקר, אני מבקש 30 נקודות, אני מבקש אחוזים טובים, אני מבקש החלטות טובות, תהיה כבר הכוכב של הקבוצה הזאת.
ואני אוסיף רגע, אחוזים טובים מחוץ לקשת. אם אנחנו נגיע לדעתי ל-10 שלשות ומעלה ב-40%, אז יש לנו סיכוי טוב. אמרתי את זה גם תוך כדי המשחק נגד אולימפיאקוס, ו... עם ההחטאה של ווקר בסוף, היינו על 39.8%.
היה לנו סיכוי טוב.
So you're saying that there is a chance.
בדיוק.
טוב, לפני שניגש לדברים האחרים, עם הורים זריזים, אני אתן לכם, יש לנו את ריאל מדריד ביום רביעי, ויש לנו ביום שני. מה יש לנו? כבר לא זוכר. יום שני, לא יום שני.
רמת גן?
הרצליה לפי דעתי.
לא, מוצא שרצליה חוץ, אני אפילו יש לי כרטיסים, אז אני יודע את זה.
זה מוצא שרצליה, יפה.
זה משחק בית שלך,
נמוד. זה משחק מאוד קשה. תנו לי שלוש הימורים. אחד, ריאל מדריד, שניים, הרצליה, שלוש, האם עודד קטש מגיע ל-15 בנובמבר. כן.
אני אתחיל.
כן.
ריאל הפסד, הרצליה ניצחון, ועודד מגיע ל-15 לנובמבר.
כן.
מה שדניאלה אמרה.
כן.
2-0, עודד מדליק נרות חנוכה במכבי.
ניצחון על ריאל, הפסד להרצליה, עודד לא מגיע ל-15.
וואי, 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 וואי.
עודד לא מגיע ל-1 נובמבר. לא, סתם, זה מוגזם מזה. ל-15. זהו. כמה דברים שאנחנו רוצים להזכיר. נמרוד, יש לנו חבר משותף שנמצא בסיטואציה לא פשוטה. אתה רוצה לדבר על זה קצת?
כן, אני רוצה להגיד מפה לחבר היקר יוסי זפרני משער שבע וכל החברים משער שבע שאנחנו אוהבים אותו ואנחנו מחזקים אותו. למי שמכיר את יוסי, הוא יודע שאין שום דבר שיכול לעצור אותו, הוא בגדר קונצנזוס, גם בגדר אוהדי מכבי וגם בקרב אוהדי הפועל. אנחנו מאחלים לו בריאות והחלמה מהירה, ואנחנו ממש בטוחים שכשעכשיו שהמשחקים חזרו לארץ, אמרתי לו, זה משחק קל נגד וילרבן שלא יהיה קשה על הלב, הוא במשחק הזה בהיכל יחד איתנו. אמן.
אמן, וכל מי שיכול לתת איזו תפילה, אני יודע שאני לא מאשים שמאמינים בזה, אבל כולם מבקשים ממני, אז שייתן ויעשה מה שהוא יכול. 746 ימים. אמרנו שלא נספור יותר, שבוע שבוע אמרתי שלא נספור יותר, אבל אין ברירה, אנחנו לא שם. 15 חטופים חללים עדיין מוחזקים בשבי בעזה, חזרו אלינו 23 בסך הכל, נכון? 20, לא יותר.
33, חזרו 20 חטופים חיים, ואנחנו רוצים לברך אותם עם שובם. גלי וזיוי ברמן אומרים איראן, ועוד 17 חטופים שחזרו בשעה טובה למשפחות שלהם, אירוע אולי הכי מרגש שהיה בזמן האחרון, צמרמורת וגוסבמפס כשאנחנו מדברים על זה. וסוף סוף אפשר קצת יותר לנשום, אבל כן, יש עדיין 15 חטופים חיילים שחייבים לחזור.
כן, ואנחנו נמשיך להזכיר אותם, ואני מקווה שלא להרבה זמן. יש המון אופטימיות בחודש האחרון, אבל מעולה בהרבה מאוד עצב. את רוצה להגיד משהו על תמיר?
תמיר עם כל הסיפורים, כל מה שהיה תמיר היה חטוף, 740 ימים בשבי חמאס, תמיר הוא חייל שלי, אישי, פקודי, הפרטי, שנחטף בשביעי לעשירים, המיטה שלו בבסיס מעבר ארז. במשך כל המלחמה לא ידענו מה קורה איתו, לא היה עוד חיים, אפילו לא אחד. ובשבוע שעבר הוא חזר אלינו כחטוף חלל, אחרי שחמאס החזיר אותו אלינו, ובאיזשהו מקום יש פה איזושהי הקלה מסוימת, שזה נגמר ככה אבל לא נגמר גרוע יותר. תמיר היה בחור אמיץ מאוד, ועשה דברים מאוד מאוד יפים שאפשר לקרוא עליהם באינטרנט כאשר הוא נחטף, ולנצח וישאר בליבנו ובליבי, ומה שנקרא, נמשיך את המורשת שלו מעתה ועד לנצח.
תודה, זה תמיר נמרוד, יצחנו לברכה, וזהו, אנחנו מסיימים. שיהיה שבוע טוב.
שיהיה מזל טוב לדובי, מנהל האירוע.
מזל טוב.
תודה, לא נזכיר.
בן 32.
תודה, בדיוק.
שזה צעיר בחמש שנים מסרחיו יואי.
בדיוק. אז יאללה מכבי, מקווה שנראה נצחנו.
יאללה מכבי.
תודה לכם שבאתם, תודה רבה. ביי.